בעצם נלמד היום על זוהר תיקודי שקיבלתם את הדף, וכמובן שהזוהר מדבר בעניין המשכן, אבל כהרגלו בקודש רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום לא נכנס מיד לנושא, אלא הוא מסביר לנו ומראה לנו באופן עקיף שהנושאים הם לא דווקא איפה שאנחנו מציינים אותם, אלא תמיד צריך לדעת שיש מעגלים, וזה כמו ברפואה, כשאתה מגיע לרמה גבוהה ברפואה, אפילו שכואב לחולה באוזן ימין, אז הוא הולך ונוגע לך באיזשהו מקום אחר בגוף, ואז אתה אומר לו, לא, אבל זה לא פה, כואב לי שם, אבל אני יודע מאיפה זה בא. כן? אני לא נוגע בתוצאה, בסימפטום החיצוני, אלא אני הולך לגעת בשורשים, כי אתה יודע, פה יש כיוון שהולך עד המקום שכואב לך שם, אבל אתה נוגע רק בתוצאה, אני עכשיו הולך לסיבה של זה. והזוהר הקדוש מלמד אותנו בעצם, מחנך אותנו לראות את המציאות, לא רק כפי שהיא מופיעה לנו מול העיניים, באופן החיצוני שלה, אלא כל הזמן מעגלים, להיכנס ולראות את הדברים יותר לעומק. אז ככה הוא כותב בפרשת פיקודי, שלכאורה זה עניין של בית המקדש, אז הוא מיד מכניס אותנו לנקודה הפנימית. מהי הנקודה הפנימית? ירושלים. ירושלים עיר הקודש, לא רק מבחינת עיר, אלא מבחינת כל מה שהיא מייצגת, היא הנקודה המרכזית. מה זה אומר? זה אומר שכל המשכנים שהיו במדבר וגם בכניסה לארץ ובתי מקדש, הכל התחיל מהנקודה המרכזית שנקראת ירושלים, ומכיוון שלא מגיעים אל הנקודה הזאת מיד, אז מתחילים מרחוק. אז מתחילים במדבר ולכאורה אין לזה קשר. עכשיו אנחנו תופסים את המציאות בצורה הפוכה. לא מתחילים במשכן ועולים עד שמגיעים לירושלים. זה מה שקורה במציאות הפשוטה. זה לא ככה. הכל מתחיל מירושלים, אבל לא רואים את זה מיד, אז אתה רואה את כל המעגלים החיצוניים במדבר תחילה, ולאט לאט זה מתקרב. זאת אומרת, אם בסופו של דבר אנחנו מגיעים למקום המיוחד בירושלים, זה בגלל שזה הייתה התכלית הראשונה של הדבר. כן, בסוד מה שכתוב, סוף מעשה במחשבה תחילה. לכן תמיד בחיים שלנו, למרות שאנחנו רואים את ההופעה האחרונה של הדברים, היא בעצם ההופעה הראשונה במחשבה. כמו אדם הראשון שנברא אחרון, אבל הוא היה הסיבה הראשונה של הבריאה. אז אל תגיד שבגלל שאדם הראשון הוא אחרון, אז כל מה שקדם קדם לאדם. לא, זה קדם בהופעה. כשהמציאות האמיתית היא שם. אז המציאות האמיתית של כל הקודש, כל השכינה, היא בעצם במקום של המקדש הקבוע בירושלים, וחכמים אומרים לנו, מקדש אי הוא משכן, ומשכן אי הוא מקדש. זאת אומרת שזה אותו דבר, משכן ומקדש. מה ההבדל ביניהם? למרות זאת, יש שתי מילים בעברית, מקדש ומשכן. אלא משכן זה ארעי, זה בתהליך של מקדש, ומקדש זה קביעות. וכדי להגיע לקביעות, צריך כמה עליות וירידות, וגם חורבנות אפילו של בתי מקדש שקדמו לבית השלישי המשולש המתוכנן שלא יחרב לעולם, זה שאנחנו בעזרת השם עומדים לבנות בקרוב. אז זה הבניין, כן, שאנחנו כבר התחלנו לבנות, האמת שכל התהליך בונה את זה. זה לא רק שנתחיל לקחת אבנים ונתחיל לבנות את זה בפועל, אלא כל המנגנון הוא מנגנון שקודם לדבר הזה, והוא נבנה כמעה, כן, באותו סגנון. כך אומר הזוהר הקדוש, ככה זה. כתיב, זכור השם, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים. אבל יש עוד דפים את זה. זכור השם לבני אדום את יום ירושלים. כי חורבן אדום תלוי בבניין ירושלים. אינפורמציה ראשונה, הבניין של ירושלים הולך בד בבד עם החורבן של אדום. כן, לא נבנתה ירושלים, אלא מחורבנה של צור. זאת אומרת, שאדום וישראל, בגלל שהם באים מאותו שורש, כלומר, בטן קדושה של רבקה, שם היו שני ילדים, יעקב ועשיו, שזה שורש כל הבניין, וכשכואב, כן, לרבקה, כשכואבת לה הבטן, והיא הולכת לדרוש את אלוהים, אז היא הולכת, ואומרים לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. כלומר, כשאחד יעלה, השני ירד. כשהשני יעלה, הראשון ירד. ולכן אנחנו תמיד בדואליות. אם יש ירידה באומות העולם, יש עלייה לישראל. אדום וישראל עומדים, כן, בשיווי משקל כזה שתמיד אחד למעלה, אחד למטה. במה זה תלוי? במה שאנחנו מגלים מהקודש מבחינת ישראל. ככל שהקודש מתגלה בפנימיותו, ככה החיצוניות עולה. כן? כמו משקל. כן, תדמיינו לעצמכם שאנחנו באונייה. כן, אנחנו באונייה. יש צד אחד ויש צד שני. עם ישראל עומד בצד אחד של האונייה, ואומות העולם בצד שני של האונייה. ככל שאנחנו מעמיקים יותר, אז כן, יורדים יותר לעומק הקליפות, לא הבניין הנורמלי, אז מה קורה? אומות העולם עולות. ככל שאנחנו עולים יותר, זאת אומרת שאנחנו מעמיקים יותר בחיים שלנו, לא בחומריות, אלא בעומק החומר, באנרגיה שיש בתוך החומר, אז אומות העולם יורדות. וזה בעצם הבניין שלנו, שתמיד יש לנו שיווי משקל בין שתי המדרגות. אין אפשרות שכולם יעלו, אלא דרך עלייתם של ישראל. זאת אומרת, כשעם ישראל יעלו, בסופו של דבר הם יעלו את כולם. רק שאומות העולם עד היום לא מבינות שעלייתם הם תלויה בעליית עם ישראל. אם הם היו יודעות את זה, הם היו עוזרות לנו, כמו שאומרים חז"ל, לבנות אפילו את בית המקדש. עכשיו הם רואות את זה כסתירה לכל המהלך הפנימי שלהם. כי אנחנו הולכים להביא מוסר לעולם, וזה מפריע להם. כשיבינו וירגישו שהבניין שלהם עובר דרך ישראל ויקבלו את זה בהכנעה, אז אין שום ספק שכולם יעלו, וזה באמת מה שקורה בסופו של תהליך.
אז תחילת התהליך כמו ספינה.
נכון. אז עכשיו אנחנו...
מה? זה מה אנחנו אומרים, כל העולם יקרה לך דרך.
בגלל שהכרע, כן?
כולם זה, כאחד.
כן, אבל בגלל שיש בניין שעובר באופן אוטומטי דרך עם ישראל, כל עוד ולא מקבלים את דרך ישראל, שעם ישראל זה עובר דרכו, זה גם אנחנו צריכים להבין את זה, לא רק אומות העולם. כן, אנחנו ראשונים צריכים להבין את זה שזה עובר דרכנו, אז מה שנקרא אומות העולם, זאת אומרת, החיצוניות לא עובדת. לפני שנתקדם, כן, תמיד אני לא דואג אם נגמור את הטקסט, זה לא כל כך חשוב, גם בעם ישראל עצמו. יש את הפנימיות ואת החיצוניות. ככל שהפנימיות של עם ישראל מתגברת, כן, אז החיצוניות יורדת. ואותו דבר, זאת אומרת שבעם ישראל יש את המדרגות שהסברתי בין עם ישראל לאומות העולם. וככל שמתקרב יותר, יש את הפנימיות של הפנימיות והחיצוניות של הפנימיות. וגם בחיצוניות יש את החיצוניות של החיצוניות והפנימיות של החיצוניות. לכן, זה מתחיל מאיתנו, ולאט לאט, כן, מגיע עד אומות העולם. כל הבניין הזה הוא בניין שצריך להתחיל בשורש, ולאט לאט יהיה הכרה, כן, וכל העולם יקבלו כמובן את המלכות. לכן, אחד תלוי בשני, חורבן אדום תלוי בבניין ירושלים. אנחנו רוצים לא להחריב את אדום, אבל כשאדום, כשהמושג האדומי יפסיק לשלוט בעולם, זה נקרא בניין ירושלים. אם היום, ברוך השם, אנחנו בונים את ירושלים, אז תגידו לי, כן, אבל זה ירושלים הגשמית, אנחנו מדברים על ירושלים העליונה. לא נכון, לא טעות, טעות של 2000 שנות נצרות ששלטו עלינו, אלא כתוב בפירוש שהקדוש ברוך הוא לא ייכנס בירושלים הרוחנית, כל עוד ואנחנו לא ניכנס לירושלים הגשמית. זאת אומרת שהירושלים הגשמית שלנו פה היא האפשרות שהקדוש ברוך הוא ייכנס בירושלים הרוחנית. כן, בעולם הספירות, כשאנחנו ניכנס לירושלים של מטה, הקדוש ברוך הוא ייכנס לירושלים של מעלה. אבל כל עוד ולא נבנה את ירושלים של מטה, ולא נציין את היום הזה של ירושלים, יש בעיה. תשימו לב איך קורה הזוהר ליום הזה, כן? זכור השם לבני אדום את יום ירושלים. ברוך השם, יש לנו כבר יום כזה, יום ירושלים. כן? כי חורבן אדום תלוי בבניין ירושלים, בבניין שלנו, זאת אומרת לבנות היום את ארץ ישראל, כל ירושלים זה ארץ ישראל, זה לא רק ירושלים, כן, בתוך העיר, זה נקרא ירושלים, בנות ירושלים, כנסת ישראל, עם ישראל, זה מה שמביא את העלייה הזאת. האומרים ערו ערו עד היסוד בה. מה הם רוצים? כן, לחבל בנו, כן? לגלות את ערבת ישראל, ערו עד היסוד, כן? זאת אומרת, לחבל במדרגה הכי מהותית של עם ישראל, כי יודעים בני אדום שבעת התייסדות ירושלים תחרב אדום. אנחנו לא רוצים להחריב את אדום, אנחנו רוצים להחריב את המושגים הבלתי מוסריים שנמצאים בעולם. זה לא את אדום בשביל מה שהיא, אלא בשביל האנטי מוסריות שיש בה. ולכן זה תלוי בבניין ירושלים. מה זה ירושלים? אמרנו כמה פעמים שירושלים זה הבניין של מטה ושל מעלה. לכן היא בלשון רבים, ירושלים, כמו מספריים או משקפיים. יש שניים. לכן ירושלים היא בלשון רבים, כי היא לא מייצגת רק עיר עם אבנים ובתים שאתם רואים, אלא בניין גשמי שבד בבד אתה צריך להבין שיש פנימיות לבניין הזה, והוא הבניין הרוחני. כאן ציירנו אמנם אחד למעלה, אחד למטה, כן? האמת שאפשר לצייר את שניהם ככה, אחד בחוץ ואחד בפנים. זאת אומרת שהירושלים הפנימית היא בעצם נשמה לירושלים החיצונית שאנחנו רואים. אז לא להפריד ביניהם חז ושלום, אלא צריך להבין שכל דבר שאנחנו רואים בחוץ, יש לו גרעין בפנים שנותן לו את הכוח. ולכן מבקשים לערער את יוסודותיה. כלומר, אומות העולם לא מבינות עכשיו שאנחנו מייצגים את המוסר האלוהי בעולם, ואז כן, כל המחשבה שלהם זה לשבור אותנו. והם בעצם יוצאים נגד עצמם, יוצאים נגד החיים שלהם. כי אנחנו הנשמת העולם, אנחנו לב האומות. אם אתה לא מכבד את הלב שלך, אתה מקלקל את כל החלק החיצוני שלך. זה מה שקורה לעולם. הם מחלישים את ישראל, וגם הם נופלים לחולים, כן? זאת הבעיה. הוא מפרש כי זמין קודשה בריחו למבנה יסודי ירושלים. והזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא עתיד לבנות את היסודות של ירושלים. למה דווקא את היסודות? כי היסוד הוא פה מנגנון, אתם רואים שהוא המנגנון שמחבר בין כל החלק הרוחני לבין החלק של הגילוי. פה זה גילוי. לפני זה, זה הכל בכוח, בפוטנציאל. אבל מה מאפשר את הכוח הזה, לכוח הזה להתגלות בגילוי ממשי? זה היסוד. אז היסוד הוא בניין חזק מאוד, ולכן לפני שבונים בית, בונים יסודות, לפני שבונים בית. כן? היסוד הזה הוא המחבר בין המדרגות, וזה נקרא ציון. ומלכות הגילוי כבר נקרא ירושלים. זה מה שאנחנו אומרים, ארץ ציון, ירושלים. לא וירושלים. כן? זה הבניין של ציון וירושלים, של הבחינה היסודית, שנקראת ציון, בגמטריה יוסף הצדיק, וגילוי ירושלים יהודה. מלכות. בסדר? עתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את יסודות ירושלים מיסודים אחרים דישלטון על כולם, מיסודות אחרים שישלטו על הכל, כלומר שלא יהיה אפשר להחריבה עוד. היסוד האחרון, הבניין האחרון, השלם, כן, אחרי כל הגלות, אחרי 2,000 שנות גלות, זה יהיה בניין שכבר אי אפשר להחריב אותו יותר. היסודות החדשים של הדור שלנו יהיו יסודות כל כך חזקים, שאף אומה לא תוכל לערער את היסודות כמו שהיה ערו ערו עד היסוד בה, אין דבר כזה יותר. אז אמנם יהרגו חז ושלום, ירצו להרוג יהודים, כן? טיפול עליהם ממתה ופחד, אבל הבניין השלם לא יחרב. ומן אינו, אז מה זה היסודות האלה? ממה הקדוש ברוך הוא עתיד לבנות את ירושלים? כלומר, כאן אנחנו קוראים מה שרבי שמעון כותב לפני 2,000 שנה. אנחנו כבר במצב הזה עכשיו. בשבילנו זה כבר הווה. בשבילו זה היה עתיד. אנחנו בהווה של הטקסט הזה. ממה זה בנוי? מה הם היסודות הללו? וממה יהיו אלו היסודות? ואמר ספירים מאבני ספירים. זאת אומרת, אבן ספיר. דכתיב ויסדתיך בספירים. ואילן עינון יסודים וסמכים תקיפים ואילהים, שאלו הם יסודות ועמודים חזקים ועליונים. דלת לאו חלישו כדמאה, שאין בהם חולשה כמו הראשונים, ולא יהיה להם להרסם, אפשר להרסם עוד. זאת אומרת, שזה יהיה בנוי מאבן ספיר. מה זה אבן ספיר? מה אתם חושבים שאנחנו מדברים על החומר? החומר הוא רק גילוי של הפנים של אותה אבן. מה היה עשוי מאבן ספיר? הלוחות, נכון? לוחות הברית, לוחות האבן, היו מאבן ספיר. מה זה אבן ספיר? אבן שמגלה ספרה. אבן שמגלה נפח. כי ספרה זה לא עיגול שטוח כמו שאתם רואים כאן על הלוח, אלא בניין מהותי שיש לו אוויר, כוח, אור, פנימי, גוף. זאת אומרת שהאבן הזאת היא גוף שיכולה להכיל את מה? את הקודש העליון. למה לוחות האבן היו עשויים מאבן? בגלל שהם יכולים, כן, להכיל את הדיבור האלוהי. לכן הקדוש ברוך הוא דיבר וחקק את הדיבור האלוהי על אבן ספיר. משמע שבעולם שלנו האבן הזאת, החומר הזה, יכול להכיל את הקודש העליון. כשהקודש נחקק על אבן שהיא דומם, זה כבר, ברוך השם, מדרגה עליונה מאוד. למה? כי זה כל המדרגות הכי עליונות שנחקקות אפילו בחומר הגשמי של העולם שלנו. זה היסוד החדש של ירושלים. אני מתרגם את זה עכשיו לרוחניות יותר. אנחנו לומדים זוהר בסך הכל. זאת אומרת שכשנראה את הבניינים שאנחנו עושים בחיים שלנו, כל אחד ואחד בתחום שלו, כל אחד ואחד בעולם שלו, באופן יותר פנימי, שנבין את השורש העליון אפילו בחומר שיהיה לי ביד, כגון הלוחות, שכשאתה רואה אותם אתה יכול לראות חומר גשמי מהעולם הזה, אבל אתה מבין שחקוק בהם דיבור אלוהי. זאת אומרת שכשתבנה בית פה, אתה בבניין הבית עצמו, אתה תכוון כוונות, הקדוש ברוך הוא, אני עושה את הבית הזה בגלל שאני רוצה שאתה תבוא לגור בו יחד איתי. כל אקט ואקט שאני עושה, כשאני בא להתפלל, כשאני אומר ברכה לפני שאני אוכל, כשאני שומר שבת, כשאני מתחתן, כשאני קורא, כשאני לומד, אני צריך לדעת לקשר את הלימוד הגשמי כאן בבית הכנסת בכפר אדומים עם בית כנסת יותר גבוה. שבאותו זמן שאנחנו לומדים כאן, יש בדיוק את מה שאתם רואים בבית כנסת פה, בעולם יותר רוחני שלומדים יחד איתנו. כלומר, החלק העליון, הגנוז, השורשי שלנו כאן בעולם הזה. זה היסוד שאף פעם לא יכול להיחרב. זה מה שאומר הזוהר הקדוש. מתי ירושלים לא תחרב? שאתה תבין שהיא לא רק עיר, אלא שהיא גם נשמה בתוך עיר. העובדה שאתה תכיר בזה, שלא תהיה מוכן לתת אפילו סנטימטר ממנה. כשתבין שאתה לא מדובר פה בעוד חלק אדמה, אז אתה תבין שאתה לא מדבר פה על חיצוניות, על חתיכות אדמה, על בתים. מדברים כאן על עניין עמוק ביותר. וכל עוד לא תבין את זה, מה שאומר הרב קוק זצ"ל באורות, שארץ ישראל איננה דבר חיצוני, אפילו לא קניין חיצוני לאומה, כשזה, תבין שזה חבוק בנשמה הפנימית שלנו, אז אתה תבין שכל חלק של ארץ ישראל הוא מייצג חלק עליון של רוחניות, ואי אפשר ואסור להפריד ביניהם. במילים פשוטות, כל מי שמדבר על נתינת חלקים מארץ ישראל, הוא פשוט אדם חיצוני שלא למד פנימיות. פשוט לא. ואז כשנבין את זה, כבר לא יהיה אפשרי להרוס שום דבר. סוד המאמר הוא כי המלכות נקראת ירושלים, ויסודותיה יהיו הערת נהי דגדלות של זה, שהם מתקנים אותה. כאן זה מושגים יותר קבליים, זאת אומרת שמי מתקן את המלכות? נהי, נהי, פה זה המדרגה של זה, היא נקראת זה המדרגה הזאת. אנחנו נאמר בגדול שזה הקדוש ברוך הוא, והמלכות היא הגילוי, אז זה כבר העולם שלנו. אז בוא נבדיל בין החלק העליון שהוא הקדוש ברוך הוא אלוהי, לבין החלק התחתון הזה שהוא המלכות, שזה הגילוי. לגילוי קוראים ירושלים, בסדר? אבל מי מכין את זה? אז פה אתם לוקחים את הראשי תיבות של נצח זה נון, של הוד זה ה', של יסוד זה יוד. אז זה הנהי של החלק העליון, ואני תכף מתרגם את זה, הוא שבונה את הגילוי עצמו. במילים פשוטות, כדי שכל אחד יצא עם בניין לפחות של משהו, כשהקדוש ברוך הוא, החלק התחתון שלו כביכול, זאת אומרת הרגליים של הקדוש ברוך הוא, שזה אומר הביטוי, כשהקדוש ברוך הוא ירד וידרוך על העולם שלנו, כמו שכתוב בנבואה, ועמדו ביום ההוא רגליו, דווקא רגליו, על הר הזיתים, שזה אומר לנו בדמיון, שהקדוש ברוך הוא יורד ונח בעולם הזה שהוא ברא, בעולם החומר, כלומר כשנחבר את העולם הרוחני לעולם הגשמי דרך הרגליים, כי הרגליים זה העמידה שלי בעולם, אז גם לקדוש ברוך הוא יעמוד על רגליו כביכול, איפה? בארץ ישראל, אז זה מה שמתקן את ירושלים של מטה. זאת אומרת שהירושלים שאנחנו בונים כאן זה בגלל שהרגליים של הקדוש ברוך הוא כבר דורכות כאן. זה לא סתם. אז אין לנו מה לפחד יתר על המידה. אנחנו צריכים לדאוג, אבל לא לפחד. פחד זה לא יהודי. דאגה כן. אפשר לדאוג וצריך להילחם, אבל לא לפחד. ואלו הנאי דגדלות. כלומר, כשנגיע למדרגה הזאת שהקדוש ברוך הוא בכל הכוח העוצמתי מתגלה דרך הרגליים, נתקנים על ידי השפעות חבד. מאיפה זה בא? מחבד. חוכמה, גם ראשי תיבות, בינה ועוד ספירה פה שלא כתבתי, חבד. כלומר, החלק העליון נותן לרגליים ביטוי, כמו שאתם באתם לפה עם הרגליים שלכם, אבל מי הביא אתכם? הראש. הראש אמר לרגליים להיות במקום הזה, כביכול בעולם הרוחני, הראש האלוהי ידריך את הרגליים האלוהיות לשבת כאן בעולם שלנו. מי שקצת למד סוד, הוא יודע שאני עכשיו משחק בקרקס של לוליאן כדי לתרגם דברים האלה. סייעתא הגדולה, דשמיא, כן? כדי לבטא את העניינים האלה. הנקראים ספירים, אז כל זה נקרא ספיר, אבן ספיר. לפי שמאירים באור גדול, כן? כי זה אור שמאיר, האבן הזאת היא מאירה. למה היא מאירה? כי היא מתרגמת בחומר את מה שיש ברוח. אז זה נקרא אור גדול, שאין אורם נחלש. והאבן הזאת היא מיוחדת שהיא לא מאבדת את ההערה שלה. ואין בהם שום אחיזת החיצוני. כל דבר שהוא חיצוני, חיצוני מלשון חציצה, מלשון הפרעה, כל מה שמפריע מלראות את האור, כן, זה מסלק אותו. אז אף אחד לא יכול להתקרב, שום דבר חיצוני לא יכול להתקרב. כי אין פגם מגיע עד שם חס ושלום, אבל יסודות הראשונים, כן, מה שהיה בבניינים הראשונים, לאט לאט אנחנו מתקרבים לבניין הסופי. אז בבניינים הראשונים יכול להיות בהחלט שתהיה נפילה, והייתה נפילה. אז נפלנו וקמנו, ועוד פעם נפלנו, ועוד פעם קמנו, וכל הסיפורים וכל ההיסטוריה של עם ישראל זה רק נפילות ועליות. אבל יגיע שלב שכבר לא תהיינה נפילות בעזרת השם, כשיהיה בסיס ממש שאנחנו ניתן לקדוש ברוך הוא לבוא לגור איתנו, כן? וזה שורש המילה אדר, למדנו את זה. האלף, האלוהי, יבוא לדור, כן? חודש אדר יבוא לגור בעולם שלנו. כשנעשה את הבניין הזה, נגלה את הפנימי בעולם החיצוני, אז כבר היסודות כבר הם בלתי נחרבות. ולכן זה נקרא מגילת אסתר, כן? לגלות את הנסתר. כשהנסתר מתגלה, מגילת אסתר, אין כבר אפשרות לשבור שום דבר. במילים אחרות, כשנגיע לחיות בעולם שכולו דומה לפורים, מה קרה בפורים? שכל הנס התלבש בתוך הטבע והתקדם, התקדם, התקדם, עד שלבשנו מלכות, ותלבש אסתר מלכות, אז בעצם נגיע למדרגה של שלמות עקבית, והמשכן יהפוך להיות מקדש. אז זה נקרא, כן, רומזים על הנאי דקטנות, וזה שהיה בהם אחיזת החיצונים, כי הם השמות אלוהים. אז בהתחלה, היה שם אלוהים מתגלה, לעתיד לבוא, כן, בדור שלנו תהיה גם גדלות, זאת אומרת שאנחנו נגלה את השם הגדול, שם הוויה, י' כ' ו' כ', כן? בדרך כלל לא רואים את זה, ולא רואים את זה כי זה יותר מדי מצומצם למקומות מיוחדים. אתן לכם דוגמה. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא במגילת אסתר?
בכל מקום שנושא המלך.
בכל מקום שכתוב מלך, כן? י' כ' ו' כ'. איפה הוא נמצא במגילת אסתר? בשום מקום. אתם יודעים למה? כי הוא נמצא בכל המגילה. זה הסוד. כשאתה ממקד את הגילוי י' כ' ו' כ', כמו בתורה, למקום אחד, זאת אומרת שיש גילוי במקום הזה, ולא במקום השני. עובדה, שם מופיע י' כ' ו' כ'. תשימו לב מה אני אומר לכם עכשיו, זה הפוך בדיוק ממה שחושבים. בגלל ששם השם לא מופיע בכלל במגילה, זה בגלל שלא רוצים לצנזם אותו לפה, לפה או לפה. אלא הוא בכל המגילה כולה. אז אי אפשר לצמצם אותו. כי כל המגילה זה שם השם. אבל כששם השם מופיע כאן, אז הוא כאן ולא כאן. הגילוי שלו מתגלה כאן. זאת אומרת שבמגילת אסתר יש כוח גדול מאוד לגלות את האור הזה. אז זה בדיוק העניין של שם הוויה, שאנחנו מגלים מה שלא היה כן ביסודות הראשונים. וכאן יהיה דר קודשה בריחו ויוקים לה לירושלים על אחר, כשיחזור הקדוש ברוך הוא ויבנה ויקיים את ירושלים ובית המקדש על מקומם, כי אסור לנו לבנות את בית המקדש במקום אחר. מה זה במקום אחר? לא פיזית ולא מנטלית. כן? אסור לי לבנות את בית המקדש בתל אביב, כן? ולא בניו יורק, ולא בפריז, אבל גם מנטלית אסור לי לבנות את המקדש הרוחני שלי בתרבות זרה. כי זה לא שווה, זה לא משתווה לאור העליון. אז כשתפסיקו לקחת כאידיאל את אומות העולם, תראו מה הולך, וואי וואי ניו יורק וזה, כן? כשנפסיק את השטויות האלה ונבין שהאור נמצא אצלנו פה, אז כל אומות העולם יבואו לפה. מה יש שם? רק חיצוניות. מה יש פה? פנימיות. ומי שלא מבין את זה, הוא נמשך באופן טבעי רק לחיצוניות, כי זה מה שמושך. והעולם לאט לאט נהיה ויותר ויותר פנימי, ולכן כל האומות יתחילו לנהור דווקא לכיוון ירושלים. אז אינון יסודי אבנים קדמאי יהדרון לאט ראיו. אותם אבני היסודות הראשונות יחזרו למקומם. ולא ישליט בהו אין אחרא, ולא תשלוט בהם עין אחרת. לא יהיה כבר עניין של עין זרה בתוך הבניין שלנו. כן, לא תהיה עין הרע. למה נשברו הלוחות הראשונים? הגמרא אומרת, כי שלטה בהם עין הרע. מעניין, עין הרע על התורה. כן, לוחות הברית נשברו כי הייתה בהם עין הרע. שמעתם דבר כזה?
אבן ספיר, שאמרנו שזה היסוד.
שזה היסוד, בגלל שהוא היה עדיין לא בדור השלם של הדבר. זאת אומרת שמראה לנו שגם השבירות שם זה חלק מהבניין שלנו, ולמרות הכל הייתה שבירה, לא צריך לפחד, צריך להמשיך, ויש לנו אבנים, לוחות שניים, ואחרי הלוחות יש לנו אפילו מקדש כולו אבן בירושלים. למה במשכן, במדבר, האלמנטים שמהם בנוי המשכן זה דווקא עצים ויריות עיזים וכל מיני כאלה? ובירושלים זה רק אבן. הרי זה יותר גבוה עצים, כן? דומם זה נמוך, צומח זה כבר יותר גבוה. חי, שזה יריות עיזים, זה עוד יותר גבוה. אז לכאורה המשכן שבמדבר יותר גדול מבית המקדש בירושלים. יפה מאוד, כי כל העניין שלנו זה לא לעלות, זה לרדת. אם אתה מסוגל לגלות את האלוהים בדומם, באבנים, שם יש לך ניצחון. כשזה עדיין ביריות עיזים, בעצים, בסדר, זה בצומח, לצומח יש עדיין תזוזה, אתה רואה חיים. לחי יש עוד יותר תזוזה, אתה רואה שיש לו תנועה כבר. אז הוא חי יותר, אז לגלות אלוהות בדבר שהוא כבר חי, בסדר, זה כבר נס, אבל תגלה אלוהות באבן, בוא נראה אותך. זה ירושלים, זה המקדש, באבנים. כן? כלומר שיעירו באור גדול כל כך עד שלא יהיה אפשר לראותם. האור יהיה גדול כל כך, באופן פרדוקסלי לא נראה אותו. בר בזימנה דייק חול ברנש, תשימו לב, עכשיו אנחנו נכנסים יותר לעומק, מתי זה יהיה? אומר הזוהר, בר בזימנה דייק חול ברנש, אינוי, כן, עינוי, והאו פוחה, וימלא עיני מיני. תשימו לב, זה אנשים יאהבו, בזמן שיקחול אדם את עיניו בפוך, וימלא עיניו ממנו. כן? לצבוע את העיניים בכחול. כשהעיניים שלנו תהיינה כחולות, כשנתאפר. מה זה אומר? כן, כך אומר הזוהר. בינתיים הוא זורק לנו את הקוד, ועכשיו לאט לאט אנחנו צריכים לראות מה הצופן. וכדין יחמה כל אבנים וכל יסודי ירושלים מתקנן על התראי. ואז, כשנשים את הכחול הזה על העיניים, כשנתאפר, הרי אנחנו כולנו, כנסת ישראל, בת זוגו. אנחנו צריכים להיות יפות, כמו שאישה צריכה להיות יפה בעיני בעלה. אסור לאישה, לפי ההלכה, להתקער, כן, להיות מכוערת. כמו סמרטוט בבית, הוא נכנס לבית, רואה את האישה שלו, לא לבושה, לא יפה, לא מאופרת, זה אסור. האישה צריכה להיות תמיד מוכנה ויפה למשוך את בעלה. ואותו דבר כנסת ישראל, אנחנו צריכים כל הזמן להתאפר בשבילו, להיות יפות בשבילו. ואז יראה כל האבנים וכל היסודות של ירושלים שהן מתוקנות על מקומם. אז איך האיפור, שזה דבר לכאורה חיצוני, יאפשר לנו לראות מה שאנחנו לא רואים בלי האיפור הזה, הכחול. דלה שליטו בהו שאר המין ויראה שלא שלטו בהם שאר אומות. זאת אומרת, כשתשים את האיפור הזה, אתה תראה שאף פעם שום אומה לא שלטה באמת על עם ישראל. הכל היה אילוזיה. זה לא היה אמיתי. כי אתם יודעים מה זה אילוזיה, זה בעברית. אילו זה היה. אז זה לא אמיתי. זה רק אילוזיה. וכדין, ואז יקויה מה שכתוב, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. בשוב השם ודאי, כשיהיה לך את האיפור הזה, כלומר, כשתשים על העיניים שלך מין מנגנון שנקרא כחל, כן, הכחול הזה, גם היום קוראים לזה ככה, נכון? מעניין, כן? תראו איפה זה, מאיפה זה בא מרחוק. אז תראו בעין בעין, כלומר, תוכלו להסתכל לקדוש ברוך הוא בעיניים, כמו אישה שאוהבת את בעלה ובעלה שאוהבת אשתו, מסתכלים אחד בשני, ואז הם רואים בשוב השם ציון, אומר הזוהר הקדוש, בשוב השם ודאי. מה זה בשוב השם? שהקדוש ברוך הוא בעצמו חוזר לציון. כלומר, בעניין יותר עמוק, הוא משתוקק להתייחד בגלל המראה המרהיב עין של אותה אישה יפה שנקראת כנסת ישראל. אז זה מעורר אצלו את הרצון להתייחד איתה. ומהייחוד שלהם, של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, אז יוצא בעצם כל הבניין המחודש, התולדות של הנשמות, של השפע, של הפרנסה, של כל היופי של ארץ ישראל. עכשיו אנחנו נראה בעצם מה זה אומר כל העניין הזה. מה זה אומר כי עין בעין יראו בשוב השם ציון? מה זה עין בעין? אמרנו שהעין שלנו והעין האלוהית, צריכות להסתכל אחת על השנייה. מה זה אומר? זה אומר פשוט מאוד, כן? וזה נתן לנו את הסוד הזה, הרב קוק זצ"ל, כשהעיניים האנושיות של עם ישראל, כן? יגיעו למדרגה כזאת שהן כבר לא רואות את הדברים מבחוץ, אלא את הדברים כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו רואה אותם עם העיניים שלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רואה את העולם בתוך, נכון? חוקר לבבות, מגלה עמוקות. כשהעיניים שלנו, שהם עיני בשר חיצוני, יהיו מול, באותה קומה, באותה אפשרות, באותו כוח לראות כמו העיניים האלוהיות את המציאות, כלומר, כשנעלה את הראייה שלנו לעיניים יותר חודרות ופנימיות של המציאות, לא נסתפק במה שאנחנו רואים בפשט, בחיצוניות, במילים אחרות, כשנלמד זוהר, אז זה נקרא עין בעין. אז כבר לא נראה את המציאות בעיניים החיצוניות, אלא נראה אותם ככל המציאות שונה לחלוטין. רואים את הפנימי, כמו שהקדוש ברוך הוא רואה את העולם בעצמו. זה נקרא כי עין בעין. ותח הזה, עכשיו הזוהר מסביר, כל מה דאסתי מן עינה, בוראה, כל מה שניסתה מן העין, כמו אבני היסודות של בית המקדש, אתה לא רואה את היסודות, נכון? זה מתחת לאדמה. כשאתה בונה בית, אתה רואה רק את הבית, אתה לא רואה את היסוד. ולא התייעיב רשו לשלטה בעינה, ולא ניתנה רשות לשלוט בו העין. מה זה אומר? שכשאתה בא ורואה בניין, ואתה רואה רק על החיצוניות של הבניין, מה אתה אומר? שזה בניין יפה. עכשיו, אדם שהוא איש מקצוע, אמיתי, הוא לא יסתכל רק על הבית. הוא יגיד לך, אתה יודע איזה יסודות יש פה? חפרו בטח 25 מטר, אני משער, עם עמודים של חצי מטר רוחב, עם ברזלים, וזה יתחיל לעשות לך כל מיני דגל. אז תראה, זה יפה, מה אכפת לי? לא, אתה לא מבין כלום. כדי להגיע לבניין כזה שאתה רואה, יש בניין מתחת הרבה יותר גדול שאתה לא רואה אותו בכלל. ובלי הבניין הפנימי הזה, הכמוס מתחת לקרקע, אז כל הבניין החיצוני הזה לא היה קיים בכלל. וכל רוח קטנה הייתה מפילה את הכל. בשביל זה צריך להיות בעל מקצוע, כן? אותו דבר, אנחנו צריכים להיות בעלי מקצוע. המקצוע הזה הוא מקצוע פנימי, חודר, עבודה גדולה. והנה לא יכלין נשלט בעינה. אין העין יכולה לשלוט בו, לראותו. בא בכך לדעינה, במילים ידיעים. אלא, חוץ ממי, מאלה שיש להם את אותו חומר על העין, אלא אם יכול את עינה בדברים ידועים, והיינו בפוך. מה זה הפוך הזה? ובגין כך, כלומר, מי שיהיה לו את החומר המיוחד הזה, אנחנו מוכרים אותו. זה מה שאתם עושים פה. זה החומר שנמכר כעת, עכשיו, ברגע הזה. הלימוד הזה זה אותו חומר שאנחנו שמים על העיניים כדי לראות את המציאות בצורה שונה. ולכן כתוב, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך. הנמשל בזה כי המזכך עיני ראייתו והתפשט מחומרו. זאת אומרת, יעלה קצת יותר למעלה ממה שהוא רגיל לראות בחיים שלו. כל הזמן הוא תופס את הדברים החיצוניים, לא רואה את השורש של העניין. כשנעלה קצת מהמדרגה הזאת, ישיג השגה זו דהיינו בניין המקדש, והתלבשו זו בזו. אז נקנה לנו עיניים אחרות. אז נגיע למצב כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מי שיש לו את העיניים הללו, אז הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא חוזר לציון. מי שאין לו את זה, אז הוא יהיה מפונה, הוא יהיה זה שמתלונן כל הזמן, זה שנאנח כל החיים שלו, והוא לא רואה שום גאולה בשום מקום, זה שכל הזמן מתבחיה, זה שכל הזמן אומר, איך איזה גאולה, תראה איזה בלגן, וכו' וכו' וכו'. כן, אנחנו מכירים את כל התלונות, יש מלא תלונות. זה לא מה שצריך להתמקד בו, זה בעיניים חיצוניות. אבל מי שיקנה לו את החומר המיוחד הזה, יראה את המציאות בצורה שונה, שלמרות כל מה שאמרתי פה, שבאמת זה קיים, אבל בחוץ. בתוך המהלך עצמו, מתחת לפני השטח, תתרקם הגאולה באופן אמיתי, מבוסס, בלי שום ספק, בלי שום פחד שזה עוד פעם ייפול, ולא תהיה אפילו שאלה, איך אנחנו יודעים שעכשיו זה באמת באמת הפעם הטובה. אולי עוד פעם יצא לגלות. חס ושלום, אין שאלות כאלה. זה כאילו שאתה מכניס את הספק. בדיוק כמו שאלה ששאלו בני ישראל ביציאתם ממצרים שהביאה עליהם את עמלק. איזה שאלה? היש השם בקרבנו עם עין. אוי ואבוי אם אתה שומע דבר כזה ואתה אומר דבר כזה. בוודאי שהשם בקרבנו. בוודאי שכל התהליך הזה הוא תהליך אלוהי. ורק שאלה כזאת כבר מראה באיזה מדרגה חיצונית אתה נמצא, כי אתה לא מבין כלום מהתהליך. ולמה? כי חסר לך הכחל הזה. כי עוד לא הסברנו מה זה, קצת נתתי. כן? זה הלימוד הפנימי. זה הזוהר. זה הלימוד שנותן לך עיניים אלוקיות לראות את המציאות בצורה שונה לחלוטין. אנחנו מתקדמים, כן, אז כל הבניין הזה, תדלגו על החלק הקטן שכבר היה חלק מהצד השני, אנחנו נלך מיד תח הזה. בכל אבדין דמשכנה בכולה הוא הווה גוונה תחלתה. הופ, הנה אנחנו מגיעים קצת לכחול. אומר הזוהר הקדוש, הוא ראה, בכל מלאכת המשכן היה גוון של תחלת. למה? איפה שלא יהיה תחלת, כל הזמן מכניסים לך תחלת באמצע. בגין תחלתה יהיו גוונה להתעטרה ברזה דקול גוונים. מה יש מיוחד בצבע הזה, שדרך אגב הוא לא רק צבע, אלא הוא חומר. אמת? הוא חומר, הוא לא צבע. התחלת זה לא צבע תחלת, זה חומר תחלת. החומר עצמו נקרא תחלת. מה יש בו שהוא צריך להיות בכל מקום במקדש? בכל הלבושים. איפה שאתה לא מדבר, יש משהו תחלת שם. למה? כן? לפי שתחלת היא גוון שמתאתר ונכלל בכל מיני גוונים. מה זה התחלת הזאת? זה הדבק שדרכו, כן, אתה יכול לחבר מנגנונים. כלומר, אם יש לי נקודה פה, נגיד של חסד, ויש לי נקודה אחרת של גבורה, לכאורה מה הקשר ביניהם? תחלת. אתה שם חומר וזה מדביק בין שתיהם. וכן, בכל המדרגות חייב שיהיה תחלת על כל המדרגות. טוב, זה... הסברתי לכם קצת באופן גשמי. מה זה אומר? אני חוזר על מה שאמרתי, רק בצורה אחרת. כל עוד ולא תראה את המשותף שבין כל הפרטים, ותפסיק לראות את האינפורמציה שנותנים לך בחדשות, בטלוויזיה ובזה ובזה, כאילו נקודות, 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 שאין להם כיוון. מה יאפשר לך לראות שיש כיוון בכל מה החדשות שאתה שומע ואתה רואה? שיש תחלת. מה זה תחלת? תכלית. התחלת היא תכלית כשתבין ששום דבר לא יוצא מהסיפור, שהקדוש ברוך הוא ממשיך את הבניין שלו למרות כל הקושי החיצוני, כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו, כמו שראינו אותו שלשום, עם שמונת ימי חנוכה. איך אתה יכול לדבר על גאולה בזמן שאתה רואה דברים כאלה? רק אם יש לך את הדבק הזה, להיות דבק בתכלית האלוהית לדעת שיש כיוון למרות הכאב הגדול הזה, שדרך אגב לא צריך לברוח ממנו, אלא להרגיש אותו, אבל להמשיך. אתם מבינים מה כתוב במגילת אסתר? שושנת יעקב, צהלה ושמחה, בראותם יחד, תחלת מרדכי. כל עוד ולא ראו את התחלת של מרדכי, אף אחד לא היה שמח. אתם פעם הייתם שמחים כשראיתם תחלת? הבניין הזה זה בניין תכליתי. השמחה נובעת מעצם העניין שאתה רואה שלמות בתהליך. אם אתה לא מבין שיש תהליך בכלל, אם אתה לא מאמין שיש תהליך, שהקדוש ברוך הוא מדריך ומנהיג את העולם לכיוון ידוע, אז אתה חז ושלום נופל לדיכאון. אז התחלת כאן זה צבע מיוחד שיש בה תכלית. דרך אגב, לפי תורת הקבלה, תחלת זה דווקא גוון של מידת הדין. מלשון כליה. מלשון הכנעה. כל עוד ולא תיכנע בשכל שלך, לשכל אלוהי, פנימי, ותרצה הכל להבין דרך השכל שלך הגשמי, הלוגי, אז אתה לא תוכל להתקדם. אז התחלת פה משחקת משחק מיוחד, והיא נמצאת, אותה תחלת, בכל הלבושים, בכל המנגנון של בית המקדש, של המשכן. נכלל בכל מיני גוונים. טעם הדבר, לפי שהתכלת מרחיקה את החיצונים. יש לה כוח לצבע הזה ולחומר הזה להרחיק את כל החיצוניות. למה? כי היא מגלה את הפנימיות. לכן המקובלים היו צובעים בצפת את הבתים שלהם בתכלת. נגד עין הרע. זאת אומרת שזה חומר מיוחד גם בעולם שלנו, שדוחה מעין הרע, שמסלק מעין הרע. כל הבתים הישנים בירושלים אפילו, תראו עדיין צבועים בתכלת שהייתה לפני איזה 200-300 שנה ויותר. זה הבניין הזה, כן? של החיצונים לא יכול להתקרב בזכות התכלת הזאת. ולכן היה צריך להיות תכלת בכל הגוונים שלא תהיה לחיצונים אחיזה בהם. עוד פעם, אני חוזר, זה לא סתם צבע. זה לראות שיש תכלית, שיש כיוון. זה חומר רוחני שמתלבש בגשמיות ודוחה כל דבר חוצץ, מפריד, מבדיל, ומגלה לך את התוכן, את התכלית של אותו בניין, של אותו מנגנון. וללא ראייה שכזאת, שהיא כוללת, אתה רק תיפול למלכודת הפרטים. ומלכודת הפרטים זאת נקודה שהיא מאוד קשה. שבבריאת העולם כל נקודה חשבה שהיא מציאות בפני עצמה ולא ראתה את החלק שלה, את החיבור שלה עם שכנתה. ואם כל אחד מאיתן לא יראה את החיבור שלו, את ההתכללות שלו, אחד בשני, כל אחד יחשוב שהוא מציאות בפני עצמו ללא כל קשר, אנחנו לא יכולים להגיע אפילו לא לתחלת מרדכי. ולכן לפני פורים, לפני קריאת המגילה, בבוקר, שזה העיקר, תדעו לכם, יותר מהלילה אפילו, צריך לעשות משלוח מנות ומתנות לאביונים. למה? כי זה לקשר, אם לא אתה לא משיג את התחלת, רק קראת אותה במגילה, אבל עדיין לא חיית אותה. החוויה צריכה להיות על ידי זה שאתה מקיים את התכלית הזאת, ואתה מתחיל לעשות חיבורים בין אחד לשני, לגלות את הכלל האחדותי הזה. כדי לעשות את זה צריך בן אדם שיודע. ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. אני צריך אדם כדי לבנות מנגנון כזה שנקרא בצלאל, נכון? בצילו של האל. בן אורי הוא בן של אור. בן חור הוא בן של אוויר, של רווח. חור זה אותיות רווח. חורים. בן חורים זה בן שהוא חופשי. למה? כי הוא ברווח שבין הנקודות. ופה אנחנו מגלים שהרווח שבין הנקודות הוא לא רווח ריק. הוא מלא במה? בתכלית. מלא בתכלת. אם אתה צובע את העיניים שלך בתכלת, אתה תראה את הרווח שבין הנקודות, זאת אומרת, את הבניין, את הדבק שמאחד את כל המנגנון הזה. אתה תגלה את המשותף. תבקש מאדם להגיד לך מה כתוב בפרשת השבוע. אם הוא יתחיל להגיד לך פרטים, 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 תדע שעדיין הוא לא הגיע למדרגה. אבל אם הוא אומר לך, יש דבר אחד. שהוא שוזר את כל הפרשה. וזה הוא נותן לך רק מילה אחת. תגיד, וואי, איזה חכם, איך הגעת? מכל הפרטים של הפרשה, הגעת להגיד לי, זה אדם חכם. למה הוא לקח את הדבק שבין כל המדרגות, בסוד מה שכתוב, והיה המשכן אחד. אתה נגעת בנקודה הזו? יש לך את המפתח הזה? ברוך השם, זאת החוכמה הגדולה. לכן צריך לעשות סיכום של כל שיעור שאנחנו לומדים, ולהוציא ממנו רק את הלשת, את התחלת, את התכלית. וזה מה שמתקן את כל המרירות. זה מה שמתקן את כל המר. כן, במרדכי יש מרי דחיה. מר. מה זה מר? מה? מה זה דחיה? וארמית? טהור. לתאר את מה שמר. זה נקרא תחלת מרדכי. התחלת שמתארת את כל המרירות וממתקת אותה. אומרת לך שאל תסתכל על כל הפרטים, כי כל הפרטים זה קטסטרופה גדולה. זה מתחיל בויהי, אוי ואבוי. ובסופו של דבר אתה רואה שיש שם שברוך השם, המילה האחרונה במגילה, זרוע. לכל זרוע, יש, ברוך השם זה ממשיך. למרות שחשבת באמצע שאתה מת. אז רק אדם כזה, למתי יהודה. למה למתי יהודה? יהודה, מלכות. עשה את כל אשר ציווה השם את משה. אמר רבי יהודה, היתמר, הרי למדנו. דהי, בצלל, מסיתרא דימינא, הוי. בצלל היה מצד הימין, שהוא החסד. לכן הוא בצלאל. אל זה חסד. חסד אל כל היום. יש פסוק כזה. והיינו בחסד שביסוד. עוד פעם, לא חסד פה, אלא החסד הפרטי, הקטן שפה. מה שמעניין אותנו עוד פעם, זה אנשים שמסוגלים לחבר שמיים וארץ. מי שלא מסוגל לזה, לא לוקחים אותו לבנות משכן. הרי כדי לבנות משכן זה אדם שיכול לתרגם, יש לו מנגנון שכלי ומעשי ביד, שהוא לוקח מחשבה ועושה אותה בפועל. אז אני צריך אחד שיש לו קודם כל יסוד. לא חשוב מי יהיה. ובתוך היסוד אני אראה באיזה גוון. כי בתוך היסוד יש לנו את כל זה. אז בצלאל היה בתוך היסוד המחבר שמיים וארץ, הוא היה חלק של החסד. היה איש חסד. והוא התקין תיקונה דקולה. והוא התקין כל תיקוני המשכן שהוא סוד המלכות. איך חסד יכול לתקן מלכות? פשוט מאוד, אתה מתקן מלכות ברגע שאתה מתחיל להיות נותן. כן, אנחנו חוזרים על אותו עניין הרבה פעמים בכל מיני צורות, אבל זה הדבר העיקרי. כל עוד בחיים שלך ואתה לא נותן, אתה רק רוצה לקבל, אתה לא יכול לבנות שום מנגנון. פה אנחנו בונים, הקדוש ברוך הוא נותן התורה. לכן יש משכן בעולם הזה. כי החסד המתקן את כל תיקוניה. בית המקדש זה בעצם חסד אחד גדול, אבל בתוך מידות, שזה גבורה. אתם רואים את הפרדוקס? כל בית המקדש זה מידות, מידות זה גבורה, זה מידת הדין, אבל מה זה כל מידת הדין הזאת? חסד גדול. כמו שאם אני נותן גבולות לילד שלי, מצד אחד זה גבולות, אבל זה חסד גדול, זה אהבה. כי אני יודע שככה אני בונה אותו. ותו, כן, עוד, טעם שבצלל עשה את המשכן, דהא יהודה אהב ושליט ומלכה על כל שאר שבטים. למה הוא היה משבט יהודה? לפי שיהודה היה שליט ומלך על כל שאר השבטים, כן? לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. מה זה מבין רגליו? איזה ספירה זה? יסור. מבין רגליו. תשימו לב, הכל בקודים. ומיני נפק מאז דהית כן כל משכנה. לכן ממנו יצא מי שתיקן ועשה את כל מלאכת המשכן. כלומר, לפי שיהודה היה מלך, ומחמד זה היה המרכבה אל המלכות. כן, מה יש ביהודה? מה מופיע ביהודה? י' כ' ו' כ'. נכון? ודלת נוספת. דלת זה הבחינה של הדלת. אתה פותח דלת לגלות את שם הוויה י' כ' ו' כ'. ולכן היה ראוי שממנו יצא מי שיעסוק בתיקון המלכות. והטעם שנקרא בצלל, האוקמוה, כן כבר ביארו חז"ל במסכת ברכות דף נ"ה עמוד א', שהוא נוטריקון, שהוא אותיות, בצל אל. הוא מפרש, מה הוא בצל אל? מה זאת אומרת? מי הוא בצל אל? על מה רומז? אומר, די ימינה זה הצד הימני, הצד שנותן, הצד שמעביר, הלאה. אני נותן צדקה, אני צריך לתת אותה ביד ימין. אני מברך על תפוח, אני צריך לאחוז את התפוח ביד ימין. חשוב מאוד. זה מידת החסד שבימין. כלומר שהיה מושרש בצל החסד הנקרא אל. ועוד טעם על שמו, כי מסיתרא דאיתקן כולה, מצד החסד תיקן את כל מלאכת המשכן, לכן נקרא על שם פעולתו. הוא בצל אל, בצילו של אל, בצילו של החסד. הוא המשך החסד בעולם הזה. וירית חוכמתה למעבר על כל עבידה, וירש את החוכמה מצד החסד שבקו ימין, כל הצד הימני, ובכוח החוכמה היה יודע לעשות את כל המלאכה, כלומר שהבין והשכיל לעשות אפילו דברים קשים. איך אתה יכול לעשות דברים קשים בחיים שלך? כשאתה בנתינה, כשאתה בחסד, כשאתה ברצון להשפיע. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, זה לא מאוזן. אז מה, כל הבניין זה חסד? איפה הגבולות? אני חייב שיהיה גבול גם לחסד הזה. תראו מה קורה כשאנחנו יותר מדי טובים. הם יורקים עלינו, ואנחנו אומרים שיורד גשם. אז איפה הגבול? אז חייבים להביא עם בצלל עוד אחד. מי זה?
אהוליהו.
והוא מאיזה שבט?
דן.
דן, מידת הדין. אז עכשיו אנחנו רואים שבית המקדש נבנה מצד אחד מאיש שכולו חסד, ומצד שני ממש אנטיתזה שלו, מידת הדין. יהודה הוא הראשון, איזה שבט דן הוא האחרון. תשימו לב. הכל בנוי וסגור. החסד העליון עם הגבורה, ואז יש בניין שלם. ומה שכתוב ואיתו, העולייה בן אחי שמח, כן? הוא סומך על אחיו, כן? אחי שמח למטה דן, דאי הוא מסיטרה דסמולה. אז אני צריך עכשיו את הצד השמאלי להשלים את הצד הימני. העולייה, מלשון אוהל, היה מצד הגבורה שבשמאל. איזה הוא גיבור? הכובש. זאת אומרת, נותן גבולות, 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 גבולות. אז ביניהם, שני אומנים, בצלל היה אומר, אתה יודע מה, יש לי חשק לעשות ככה, ככה, וזה, העולייה, מה היא אומר לו? לא, טוב, בסדר, לי יש מידות, ככה, 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 ככה. תביא את הגדול שלך בתוך הכלים שאני בונה. ושניהם ביחד, אומנים מעולים, שמתרגמים את השמיימיות בעולם הזה.
שאלה, לא יותר, לא יותר, לא יותר, לא יותר, לתת
סתקה לעשות ביד שמאל?
לא שומע. אם יד ימין זה היה של החסן, כן. ביד שמאל זה תקע, זה משהו יותר גדול מיד ימין.
נכון. אבל כל העני בעצמו הוא שמאל. אתה נותן לעני, העני הוא עכשיו רק בקבלה. כדי למתק אותו, אתה לא יכול לתת לו ביד שמאל. כי הוא כבר בצד שמאל. אם אתה נותן לו שמאל, אתה עושה שמאל בריבוע. זה אקסטרה שמאל. כבר אנחנו יש לנו בעיות עם השמאל. כן? צריך את הימין שימתק את השמאל.
מה הוא
ממתק
את המר?
מה?
יש מר שממתק מר.
לא, הוא דוחה. הוא דוחה. הוא מגרש. כדי למתק את המרירות, אתה צריך מיתוק, אתה צריך דבר מתוק. אם אתה רוצה לדחות את הדברים החוצה, כמו שבט לוי שהיה דוחה, וכל משפחות לוי, מי זה? גרשון כעת מררי. כן? אז זה דוחה. מררי מלשון מר, גרשון מלשון מגרש, וכעת מלשון אתה אקהה את שיניו. אתה מגרש אותם, אבל אם אתה רוצה למתק אותם, זה משהו אחר, אתה צריך להביא משהו שהוא בבניין של חסד.
אבל למשל במראה,
אז
זרקו
מר
בתוך
מר
ויצא מזה.
לא, זרקו עץ. ויורהו עץ וישליחהו למים וימתקו המים. לא זרק מר, הוא זרק עץ. מה זה העץ שהוא זרק שם? עץ החיים. ולכן וימתקו המים. הפוך. כן, מה זה מרה? מה זה מים? מים זה תורה, נכון? אין מים אלא תורה. כשאתה רואה תלמידים שנמאס להם ללמוד, כי המים מרים, קשה להם, הם לומדים כל הזמן, לא יודע מה, איזה לימוד קשה שמתסכל אותם, לא מבינים. מה צריך לעשות הרב? מיד לקחת חתיכת עץ ולזרוק לתורה שם. מה זה? להביא להם איזה מדרש יפה, איזה חסידות, משהו למתק את הלימוד שלהם, אם הם מתייבש. זה בדיוק מה שצריך לעשות, כל זה זה רמזים לאיך לחנך את הדור. היום אם אתה לא מביא כוח פנימי יותר לתורה, אפילו בישיבות, בישיבות הסדר, בישיבות תיכוניות, הילדים מתייבשים, נמאס להם מהלימוד. אתה חייב מדי פעם לתת איזה מין, כן, מה שכותב הרב קוק, בעין היד. שבדרך כלל מדלגים, זה לא רציני, כל המעשיות של הגמרא. תלמד הלכה, מה אתה לומד מדרשים, מדרשי אגדות. אומר לך הרב קוק, זה החמצן, אתה לא מבין כלום. אם אתה לא מביא את החמצן הזה לדור, אז הוא מתייבש. אתה רוצה שהגמרא תגמור אותו? אז זה בדיוק מה שצריך לעשות. ולכן יש ימין ושמאל. כי היה משבט דן שהוא לשון דין וגבורה, ודאו מסיטה דדין הקשיה, וזה היה מצד דין הקשה. והוא כמו הרי החברים כבר ביארו, כן, החברים זה כל החבר'ה של רבי שמעון בר יוחאי, הצדיקים הגדולים, היה קורא להם חברים, כי שהם היו עושים חיבור אמיתי של אהבה ביניהם. דהמטרין סיטרין, מטרין סיטרין, אילן, התעבד משכנה. כי משני קווים אלו של ימין ושמאל, שהם חסד וגבורה, נעשה המשכן. אז המשכן הוא צריך להיות מאוזן, גם מימין, גם משמאל. זאת אומרת, גם מחסד, גם מגבורה. גם מנתינה וגם מגבולות של נתינה, עד איפה? וכמה? דהיינו שהמלכות שיסוד המשכן נבנית מחסדים וגבורות. זה נקרא חוג. כן? על חוג הארץ. כן? זה לשון חד. כל חד, מה זה? חסד, גבורה. אם לא, זה לא חד. מצד אחד זה חסד גדול, חד פורים, מצד אחד יש לך גבורות. אתה יודע, בשעה כזאת אתה לא יכול כבר, עברת את הזה, זה, 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 כן? יש לך גבורות, דינים. ונמתקת, ונתקלת, סליחה, ומתקשטת בהם. זה הבניין המקשט. להתקשרה והוא להתקשר על ידם בקישור הייחוד עם זה, ואז שני המדרגות מתקשרות עם הקדוש ברוך הוא שנקרא כאן ברמז בשם זעיר אנפין, זה, למעבר בין ימינה ושמאלה שתהיה בסוד החיבוק. ואז כשאני מחבק את אשתי, קודש ברוך הוא מחבק את עם ישראל, זה בשתי זרועות. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקן. זאת אומרת שאני צריך לחבק בשתי ידיים, לא רק ביד אחת. שיהיה בסוד החיבוק בין ימין ושמאל. ואז אתה מביא אותה אל התפארת, אל האמצע. והיינו בין טרן דרועין דזה. וזה מה שעושה קודש ברוך הוא לכנסת ישראל. הוא מביא את הראש של כנסת ישראל, שזה אשתו, כן, אל חיקו. ואז הוא שם את הראש שלה כאן ומחבק אותה. כן? זה הרגיעה הכי גדולה שאנחנו נשענים על התפארת האלוהית. כן? כאן, בחזה. שזה כל הרפואה שלנו, כן? התרפיה שלנו. והיתמר והוקמוה והרי למדנו כבר ביארנו החברים. זה כל מה שהחברים ביארו לנו, אצל רבי שמעון בר יוחאי, מה הקשר שמקשר אותנו לקדוש ברוך הוא. לסיכום, אנחנו בונים מנגנון. המנגנון הזה צריך להיות מאוד מאוזן, כדי שהאלוהי יבוא וישרה בו. וזה מה שקורה לנו בדורות שלנו, בעזרת השם, לאט לאט אנחנו מתקדמים לראות את הטוב, לראות את הקדושה, ולראות עם הכחול הזה, עם התחלת, את כל הדבק שבין כל הפרטים, ללמד, לחנך את הדור שאנחנו מתקדמים לכיוון גאולה, ואנחנו כבר בעיצומה. תודה רבה.